שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת מטות, והיום אנחנו הולכים ללמוד דבר מאוד מאוד מתוק על עבר הירדן. עבר הירדן פחות מכירים, פחות נושא שעוסקים בו. בואו נראה ביחד, לשיעור קראתי מוסבות שם. מה זה מוסבות שם? זה ביטוי מהפרשת שבוע, וצריך להבין, כאילו שינו להם את השם לאותם מקומות. מוסבות שם, למה שינו להם את השם? מה העניין? אז בואו נתחיל, מקור א', במדבר למד ב', באים בני גד ובני ראובן, ובעצם אומרים למשה רבנו, ויאמרו, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון. הארץ אשר יקרא השם לפני עדת ישראל. מה עכשיו רשימות זה? מה זה זה? אני יודע מה, משרד האוכלוסין, רישום ערים בעבר הירדן. עכשיו אנחנו עם זה בעזרת השם, זה יגיע בעזרת השם, כן? מה שיקרא ואיתו בזמנו, יגיע. לא, חילתנו כמה שתר מהיר. אבל בכל אופן, בתכליס, למה רשימת הערים הזאת? עוד פעם, הם ממש עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון. שמה הפרטים? הארץ אשר יקרא השם לפני עדת ישראל. מה הם רוצים? הם רוצים להישאר בעבר הירדן ולקבל את המקומות האלה. טוב, אחרי דין ודברים משה רבנו, והם אומרים אנחנו נחלץ חושים וכו'. ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות, וככה מתחילים למנות עוד פעם שמות של מקומות, עם קצת תוספת. ובני ראובן בנו את חשבון ועוד מקומות, ואז כתוב, ואת נבו ואת בעל מעון, מוסבות שם. לכאורה, מה זה מוסבות שם? מה זה הביטוי הזה? מוסבות שם. ואת סבמה, ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. בהמשך מופיע עוד, והלכו בני מחיר בן מנשה גלעדה, ויעיר בן מנשה גם הלך לשם, וילכוד את חבותיהם, ויקרא את הן חבות יעיר. גברים קדימה, קדימה. ויקרא את הן חבות יעיר, כן? אז ויקרא את הן חבות יעיר, מה זה הדבר הזה? גם כן יעיר קורא למקום שהוא כבש חבות יעיר. כן? מה העניין בלקרוא חבות יעיר? אז עוד פעם, זה גם קריאת שם למקום. ונובח, גם כן, שם קצת מוזר, נובח. ונובח הלך, וילכוד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. מה רוצים מהפסוק הזה? קרא לה נובח, שם מאוד מעניין. מה זה ויקרא לה נובח בשמו? מה רוצים מהדבר הזה? אומר רש"י, נבו ובעל מעון, שמות עבודה זרה הם. כי האמורים היו קוראים למקומות שלהם על שם עבודה זרה. אז הם שמות עבודה זרה. בואו, אני רואה שיש פה קצת חדשים. יש דפי מקורות בכניסה, זה דבר ראשון. ודבר שני, תבואו קדימה ונראה אתכם מקרוב יותר. אז אומר לנו הרב, אומר את התורה, אומר רש"י, סליחה, אומר רש"י, נבו ובעל מעון שמות עבודה זרה הם, והם היו, האמורים היו קוראים למקומות שלהם בשמות של עבודה זרה. ובני ראובן הסבו את שמם. בני ראובן אמרו, מה זה השמות האלה? מה? זה שינו, החליפו להם את השם. מוסבות שם, כלומר מוחלפות שם, החליפו להם את השם. חבות יאיר, אומר רש"י, לפי שלא היו לו בנים ליאיר, קראם בשמו לזיכרון. כלומר, הפטנט הזה כבר נמצא בזמן יאיר בן מנשה. לא היה לו בנים, לזיכרון קרא למקומות שהוא כבש, חבות יאיר. ויקרא לה נובח, אומר רש"י, לה אינו מפיק ה'. מה זה מפיק ה'? כשיש נקודה בה', זה מוציא את ה' החוצה. ה' באופן כללי זה נפיחה מתוכו, מה שנקרא ה', כן? צריך להקפיד על זה, לא אומרים ה'. A זה באלף, אומרים היי, כן? עכשיו, כשאתה עם מפיק היי, אתה צריך להוציא את ההי יותר בחוזקה. אז לכאורה זה היה צריך להיות ויקרא לה נובח בשמו. אבל התורה לא שמה מפיק פה, ויקרא לה נובח בשמו. אז מה זה? שואל רש"י, למה? איפה המפיק? וראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן, לפי שלא נתקיים לה שם זה. לפיכך הוא רפא, שמשמע מדרשו כמו לה. לא, אתם יודעים שאנחנו אומרים היום לא, אבל בארמית לא אומרים לא, אומרים לא. לא, כן, ונגיד שספרדים קוראים זוהר, הם לא קוראים את זה לא, או הגמרא, כשיש לא, הם לא אומרים לא, אומרים לא. כן, לפחות בזוהר זה אני יודע בוודאות, אומרים לא. אז פה רואים את זה ברש"י. כן, ויקרא לא. מה פירוש לא? זה לא התקיים. הקריאה הזאת לא עבדה, לא התקיימה. יש עוד שתי מקומות שרש"י מביא, והוא אומר, אני תמה מה הוא יסביר שם, ורמב"ן תמה עליו, כי בגמרא מובא מה העניין. אחד זה כשרות אומרת, אני לא אהיה כאחת שפחותיך, אז כתוב, ויאמר לה בועז גם בלי מפיק. אז שם מסבירים שגם כן אותו דבר, כאילו הוא אומר לה, מה, את שפחה? את לא מהאמהות, את מהאימהות, כן? מקום נוסף זה בחנופה וגסות רוח, שחזל דרשו על זה, על הפסוק בנביא שירדו לבבל, אז גם שכתוב, ואיבן לה בית, כלומר, לא יהיה לה בית, היא החנופה והגסות רוח יעברו מן העולם. אז כלומר, זה חוזר בעוד מקומות. מכל מקום לענייננו, למה אנחנו צריכים את הסיפור על יאיר במנשה, עוד אפשר להבין, אני יודע, הוא גם קרא שם למקום, אבל על נובח, והשם לא התקיים. מה רוצים להגיד לנו בסיפור הזה? שהשם פה לא התקיים, מה העניין? צריך להבין, אז תראו, קודם כל אני רוצה להזכיר סיפור על מרן הרב קוק בהקמת הוד השרון. כשהקימו את הוד השרון, אז קראו לה בשם רומי. איזשהו שם, אני לא אזכיר עכשיו, קראו לה איזשהו שם רומי, והרב קוק בא ואמר להם, מה זה? ככה קוראים שם למקום? איזה מין דבר זה? לא עזר לו כלום. קיצור, הוא בא לנטיעות ונטע שם והתלהב עניינים, עשה שם, יש באיזה סיפור גם, לא נאריך. ואז בסופו של דבר, היה יום אחד, ייחדו שתי מושבות, את המושבה שהייתה אז שקראו לה בשם הזה ומושבה אחרת. אז אמרו, טוב, אז עכשיו צריך שם חדש, מה, למה את השם הזה, למה את השם הזה? וככה נמחק השם הקודם שהרב קוק התנגד לו, וזה הפך להיות הוד השרון, מידתם של הכהנים, ההוד, רבי אברהם יצחק הכהן, מי יודע, הוד השרון. אז נהיה הוד השרון, ברוך השם, שם כזה קדוש, שם כזה נפלא, כל כך מיוחד, לעומת מה שהיה קודם. אבל בכל אופן, פה אנחנו רואים שצריך זהירות, אי אפשר לקרוא שמות סתם, כן? קוראים שמות לילדים. תבדוק מי זה היה הבן אדם. תבדוק, אתה רוצה לתת שם לילד. מי זה היה הבן אדם? מאיפה השם? מה השם הזה? מה עומד מאחוריו? לא לתת סתם, זה מצלצל, יצליל יפה. בכל אופן, כשמגיעים לנובח, השם לא יתקיים. למה השם לא יתקיים? אז אני אגיד לכם, תראו, למעשה כבר דיברנו על זה בעבר, בשיעור על, נדמה לי בשיעור על שירת הכלב. ואמרנו שהכלב הוא חיקוי של אריה. זה לא אמיתי. הוא נובח כאילו הוא שואג, אבל הוא לא שואג, הוא נובח. זה חיצוני. זה לא תיקון אמיתי. אז הולך נובח, מזכיר לכם לשון של נביחה, ויקרא לנובח בשמו, וזה לא מתקיים. למה? כי קריאת השם של יאיר במנשה הייתה כנראה קריאת שם, עומק הלב, אז זה התקיים. אבל קריאת השם של נובח הייתה כמו נביחה כלפי חוץ. אז זה לא קריאת שם אמיתית, ולכן זה לא התקיים. אז כאן אנחנו כבר רואים שקריאת שם זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. אפשר לקרוא שם והשם לא התקיים. למה? כי זה נביחה כלפי חוץ. ואפשר לקרוא שם, וזה יתקיים ועוד איך יתקיים. למה? כי השם יש לו מהות פנימית, עצמית וכו'. מה כל כך חשוב בקריאת שם? מה? שמות לילדים אני עוד מבין, אבל שמות של מקומות, מה עושים מזה עניין? מה כל כך חשוב לשנות, להחליף את השמות? יאיר קרא וזה כן יתקיים, לכאורה קרא לזיכרון על שמו, הוא קרא נובח, זה לא יתקיים. כל הדרשה הזאת שהוספנו פה, שזה כאילו מין משהו חיצוני היה אצלו כמו נביחה, אז לכן זה לא יחזיק וכו'. וזה, וכאילו פה, כאילו שיעור בקריאת שמות. ברור שהסיומת של הפרשה באה ללמד משהו כדי שנבין את מה שקורה לפני כן. כלומר, כשהתורה, אי אפשר להגיד בגאונותה, זה הקדוש ברוך הוא, כן? אבל בחוכמה הבלתי נתפסת שלה, מסיימת עם יאיר לעומת נובח, היא בעצם כמו אומרת לנו, עכשיו בואו אני אסביר לכם שיעור מה המשמעות של בני גד ובני ראובן שקראו מוסבות שם בעבר הירדן. אז תראו, יכול להיות אחד כמו יאיר בן מנשה, שהוא קורא למקום חוות יאיר לזיכרון על שמו, וזה יתקיים, כי זה אמיתי, כי היה פה משהו שורשי. ויכול להיות אחד כמו נובח, שבא בצורה של נביחה, וזה רפוי, וזה לא אמיתי, וזה לא בא ממקום פנימי ושורשי, וזה לא יתקיים. אז בואו תבינו שקריאת שם היא לא דבר חיצוני, היא פעולה פנימית, ולכן מאוד חשוב שבני גד ובני ראובן קראו בשמות למקומות בעבר הירדן מוסבות שם, זרקו שמות עבודה זרה, והביאו שמות של קדושה. ואנחנו כמובן עומדים משתאים. למה? כי אם תשימו לב, מי שילמד את הדרך שבה הסברתי עכשיו, את השיטה, לא רק את התוכן עצמו, אז מתייחס אחרת לגמרי ללימוד של הפרשה. פתאום הוא מבין, התורה לא סתם, שהיא שמה לך את יאיר ואת נובח, היא רוצה להגיד לך משהו, כדי שתבין משהו למעלה. יש פה עמקות שאי אפשר לתאר. איך אומרים? צריך רק לפתוח את האוזניים, להקשיב, וכמובן גם לזכות לרחמי שמיים, חסד עליון משמיים, כדי להבין את הדברים. אז אנחנו עכשיו שואלים, אם ככה, מה הסיפור? מה העניין האדיר, הנפלא, בשמות האלה ולהחליף וכו'. ראינו, נכון, צריך פנימי ולא חיצוני, בסדר, עדיין, מה זה? מה הסיפור של קריאת השם ועוד שמות למקומות? טוב, הפסוק שלנו מככב בגמרא בברכות. תראו איתי ביחד, מקור ב', גמרא ברכות ח' עמוד א'. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי עמי, לעולם ישלים האדם פרשיותיו עם הציבור. עם הציבור, מה פירוש? שניים מקרא ואחד תרגום. לא להשלים את זה בשלישי אחר כך, למרות שאפשר להשלים עד רביעי אחרי, ואז אם לא, וכולי, עד ערב יום הכיפורים, אבל מה זה? אתה צריך להיזהר לסיים את קריאת שניים מקרא אחד תרגום כל הפרשה, לכל המאוחר עד הסעודה של שבת בבוקר, כן? לכל המאוחר. אחר כך זה כבר מתחיל להיות, זה בסדר, אבל מה זה בסדר? זה כבר לא זה. אז לכן זה נקרא לעולם ישלים אדם פרשיותיו, עכשיו זה מעניין, שימו לב לביטוי, פרשיותיו. שלא. לא למה יש להם אדם, הפרשה. פרשיותיו, מעניין, אה? פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. ואפילו אתרות ודיבון. הפסוק שלנו, השמות האלה בעבר הירדן, אתרות, דיבון, יעזר, נמרא וכו'. ואפילו אתרות ודיבון, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו. תגיד לי. זה שאתה רוצה להגיד לי שמי שמשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו, בסדר, יש פה איזה עומק, צריך ללמוד, להבין מהו, בסדר. מה הכנסת לי באמצע את ואפילו אתרות ודיוון? מה עושה הסיפור של אתרות ודיוון? באמצע העניין שלעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. מה חזל רוצים להגיד לנו? עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא יסודי בכל לימוד תורה. כשאדם בא לדברי חזל, מתוך יראת שמיים, לא שהוא איזה ענק עולם, יראת שמיים יהודית נכונה, בסיסית, יסודית. והוא יודע שהוא עומד עכשיו לפני ענקי העולם שמוסרים לו את התורה מהר סיני. אז הוא שם לב לכל מילה, אם הרי כל מילה שלהם היא קודש קודשים, מלאה ברמזים, מלאה בהבנות. אז הוא ניגש לזה, ואם קשה לו ומשהו הוא לא מבין, הוא לא מבטל את דבריהם. הוא לא מתחיל להגיד, כנראה היה פה איזה שיבוש, אולי צריך זה, לא מה, חמנה לצלן. מתחיל להידבק בדבריהם, ולהפוך ולהפוך בה, והפוך בדקולה, ועד שהוא מוציא את האור. אז גם אנחנו רוצים להבין, אמר לנו רב הונא בר יהודה, אמר רבי עמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו אתרות ודיבון, מה זה? ושכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. טוב, בוא נתקדם. אומר רש"י, ואפילו אתרות ודיבון. למה, מה יש באתרות ודיבון? דווקא הם. שאין בו תרגום, אומר רש"י. שאין בו תרגום. אבל כמדומני, וזה נדמה לי תוספות שואל, אבל לא ניכנס יותר מדי, הרי יש עוד פסוקים שאין להם תרגום. את צריך להבין למה דווקא הפסוק הזה נבחר, כדי להגיד שלמרות שכשאתה מתרגם, זה בדיוק אותם מילים של הפסוק, תתרגם. מה צריך תרגם? אם תרגום בא בשביל ללמד אותי את זה בארמית, כי זה נגיד הייתה השפה פעם, כן? אז בסדר, אז פסוק שיש לו תרגום, יש לו, אם אין לו, אז אין לו. מה אתה מתעקש? למה צריך להתעקש לתרגם פסוק שאין לו תרגום? למה צריך, ולמה אתה אומר, כאילו זה תרגום בכל זאת, אבל זה לא תרגום, זה לחזור על אותו פסוק. אז אם זה לחזור על אותו פסוק, בשביל מה הפעם שלישית? שניים מקרא עשינו, תרגום אין, אז שלום, ממשיכים הלאה. שמה צריך אחד תרגום כשאין תרגום? ולמה הסיפור של אין תרגום, בכל זאת תקרא כאילו יש תרגום, למה זה מחובר להשלים אדם פרשיותיו עם הציבור שמעריכים לו ימיו ושנותיו? למה זה קשור לזה? לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, מה זה? למה זה קשור לזה? טוב, אז אנחנו עכשיו, מה שנקרא, איך אומרים, תקשרו את החגורות, ואנחנו עולים ב-90 מעלות. כן? אומר לנו רבנו וחיה, את הסוד הגדול של מה עומד מאחורי השמות של אותם 9 ערים בעבר הירדן. אומר רבנו וחיה, יש בבניין ערים אלו ובשמותם עניין נסתר. אתרות, ושם הוא אומר שזה בעצם, יש 10 מאמרות, זה 9 מאמרות, וכמו שבבראשית יש 9 פעמים ויאמר אלוקים, והמאמר העשירי הוא עין. אז מאיפה המאמר העשירי? בראשית. אז כן, אז פה הוא אומר, ולכן הוא אומר גם פה יש 9 ערים, והכתר לא מוזכר. טוב, עכשיו הוא אומר ככה, וחז"ל אמרו בכל זאת, בראשית זה מאמר, כלומר גם לכתר הזה הנסתר עין, גם הוא יש לו מאמר. בכל אופן בואו נתחיל, יש בבניין ערים אלו ובשמותם עניין נסתר, עטרות, עטרת כתיב, מה זה עטרת? מלכות, כתר, מלכות. אז מה זה אתרות? רומז לספירת מלכות. הלאה. ודיבון הוא הנהר היוצא מעדן שאינו פוסק, לשון מה שמוזכר בתהילים ההנחית, היקה צור ויזובו מים. כלומר, השפע שיורד למטה, הצור הזה, צורי שדאי, כן? הצור זה דיבון, הנהר היוצא מעדן שאינו פוסק, ופה הוא בעצם רומז למידת היסוד. אני לא אכנס יותר מדי, אבל כביכול, אותה מידה שהיא מידת החיים שמשפיעה את החיות למטה. הלאה, ממשיך הלאה ואומר, ויעזר הוא ההוד, ספירת ההוד, שכן כתיב בתהילים האינטט, עוזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך. וכבוד שמך כתוב בתהילים קוף ממי, הדר כבוד הודך. אז מה זה עוזרנו אלוהי ישענו על דבר כבוד שמך? כלומר במידת ההוד שלך. למה במידת ההוד דווקא? והוא שוק שמאל, הוא רמוז בגוף האדם ברגל שמאל. ולכך יצטרך האדם עזר ממנו. למה? מה הכוונה? כי כביכול מידת ההוד היא מצמצמת את כל האורות העילאיים הגדולים, מצמצמת אותם. כן? מצמצמת ומברכת את ישראל. לכן ההוד זה מידה של הכהנים, כי הם מצמצמים את האור ומורידים אותה למטה. אז מה זה יעזר? לשון עוזרנו על דבר כבוד שמך, הדר כבוד הודך. כלומר, מידת ההוד. הלאה. אז אנחנו לא נעשה מזה שיעור בקבלה, רק נעבור להרגיש לפחות ככה את השמות של המקומות, איך כל המקומות האלה רומזים למעשה ל-10 ספירות. אחת נעלמת ועוד 9 שמופיע שמם. ממשיך הרבנו בחי ואומר, ונמרא, זה הנצח, והוא נוטריקון, ימין, השם, רוממה, נמרא. והוא שוק ימין, שרמוז ברגל ימין של האדם, על שם שנאמר, נעימות בימינך, נצח, הלאה. אז כבר היה לנו מלכות, יסוד, הוד ונצח. וחשבון, זהו יעקב, הוא שכתוב בישעיהו, ישראל אשר בך את פער, ושם הוא ממשיך קצת להסביר, לא הוצאתי את ה... כלומר, אני עושה בדילוגים כדי שלא נכביד יותר מדי, אז חשבון זה יעקב, ושכתוב ישראל אשר בך את פער. ואל עלה, זה יצחק, למה אל עלה? שהוא עולה תמימה, וזהו לשון אל עלה, עולה לאל, עולה לאל, אל עלה רומז ליצחק, שזה מידת הגבורה. יעקב תפארת, יצחק גבורה. ממשיך הלאה ואומר, וסבם, זה אברהם, והוא נוטריקון, אברהם סבא. אברהם סבא, אברהם סבא, סבם. כלומר, כמו להגיד סבא אברהם, סבם. ונבו, זו הבינה. נבו, כאילו לשון כביכול של בינו, כן? נבו, זו הבינה. ובעון, זו החוכמה. ואיפה חוטיותיו של בעון? זה נובע. והרי החוכמה הוא מעיין נובע, כן? ובעון כתיב, עם וב, מלשון מקור, נובע, מעיין נובע. ועוד מלשון מעון, מעונה, שהוא רמז אל החוכמה. ומזה תמצא במקום אחר בפרשה זו עצמה, שחזר וקראה מעון, והוא שכתוב ואת נבו ואת בעל מעון. ולכך בני גד ובני ראובן כאשר ידעו זה. הסבו שמות הערים לשמות אחרים. כיוון שתכלית הכוונה בבעי הארץ היא העבודה והייחוד. אומר, בני גד ובני ראובן ידעו, אתה בא לארץ לא סתם. אתה בא כדי לייחד שמו יתברך בעולם. נו, אז שמות עבודה זרה, עשינו את העבודה? לא עשינו. החליפו את השמות ושמו שמות של 9 ספירות מתוך 10, כיוון שהכתר הוא עין. וכאן הוא עובר דבר דבר ואומר לנו, אתרות מלכות, דיבון יסוד, יעזר הוד, נמרא, צד ימין, ימין השם רוממה, זה הנצח, חשבון, זה תפארת, ושם הוא קצת יותר מסביר, כי בכל זה רומז לשם י' כבב כבחשבון, לא, צריך להיכנס לראות. ואל עלה, זה עולה לאל, שזה גבורה של יצחק. וסבם, זה סבא אברהם, שזה החסד, נבו, אותיות בינו, שזה בינה, ובעון, אותיות נובע, שזה בעצם המעיין הנובע של החוכמה. אז בעצם עכשיו אנחנו רואים, שכל המקומות האלה, פתאום, באים בני גד ובני ראובן, מייחדים אותם ומחברים אותם לאן? לשורש של כל הבריאה כולה. לעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. לעשר הצינורות של ברכה ושל שפע, שמהם יורדים חיים ומחיים את כל העולם כולו. וזאת העבודה שהם עושים בקריאת השמות למקומות. ועכשיו זה מאוד פשוט. למה השמות מפורטים פה? אתרות, דיבון, יעזר, נמרא, בשביל מה הם מנו את כל השמות? מנו את השמות בשביל להגיד לך, הם לא סתם קראו למקומות האלה בשמות האלה. השמות האלה זה רומז לגילוי אלוקות, לבריאת העולם בעשרה מאמרות, בעשר הספירות. כן? אבל אתם יודעים שפה כתוב, ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. מה זה? ויקראו בשמות את שמות הערים. כתוב, ויקראו בשמות את הערים, תגיד. אתה צריך להגיד, ויקראו בשמות את הערים אשר בנו. או לא, ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. מה זה לקרוא בשמות את שמות הערים? לקרוא שם לשם? אז אם אנחנו אומרים שהם החליפו את השמות, אז אפשר להבין. אבל, אז מה זה? הרמב"ן אומר שבעצם המואבים כבר קראו לזה בשמות קדושים, והאמוריים, כשכבשו, סיחו מלך האמורי, כשהוא כבש את זה ממואב, החליף את זה לשמות עבודה זרה, ובני ראובן ובני גד החזירו את זה לשמות הראשונים. לכן, ויקראו בשמות את שמות הערים, שמות שכבר היו. מאוד מעניין, כי יוצא לפי זה שהמואבים הראשונים ידעו את השמות הקדושים האלה. זה מאוד מאוד מעניין. בכל אופן, נצטרך להבין קצת יותר בכל זאת קדימה, מה זה ויקראו בשמות את שמות הערים, ואנחנו גם עדיין לא מבינים למה לתרגם פסוק שאין לו תרגום. עדיין אנחנו לא מבינים את הגמרא בברכות, עטרות ודיוון, זה אפילו עטרות ודיוון. לתרגם פסוק שאין לו תרגום, בשביל מה? טוב, עכשיו, הנושא של קריאת שם למקומות מופיע בתורה הרבה מאוד פעמים. בואו נראה את זה ביחד במקור ד'. בראשית כף ב', ויקרא אברהם, כשהוא בהר הבית, מסיים את העניין, סיפור של העקדה, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. הוא קורא שם למקום הזה. הלאה, בראשית כף ח', ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, כשיעקב אבינו מסיים את כל המהלך, חלום יעקב וכו', ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. הלאה, כשיעקב אבינו חוזר ומלאכי חוץ לארץ, מלאכי ארץ ישראל וכו', מה כתוב בבראשית למד בית? ויקרא את שם המקום ההוא מחניים. בוא קדימה, צדיק שלי, קדימה. ויקרא את שם המקום ההוא, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. עוד פעם קריאת שם. וגם יהושע, כשהוא עושה את הברית ההמונית לעם ישראל לפני הכניסה לארץ, יהושע ב', ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. אז גם שם יש קריאת שם גלגל. אז אנחנו רואים שם כולם, אברהם ויעקב, קוראים שמות. גם יצחק קורא שמות לבארות. יש עניין של קריאת שם. מה נותן את קריאת השם הזאת? מה זה? מה זה עושה? וראינו בתחילת השיעור שיאיר קורא שם, זה שם נצחי שנשאר, כן? לעומת זאת, נובח קורא שם, השם נמחק. זה לא סתם לקרוא שם, זה עבודה, זה העבודה עמוקה, זאת מלאכה. אנחנו שואלים, מה העניין בשמות? מה זה הדבר הזה? ונכון שראינו שרבנו בחיי אומר, שכל השמות שהם נתנו בעבר הירדן לכל הערים, זה 10 הספירות שבהם יברא העולם. שזה רבנו בחיי מדהים, פשוט מתוק, מתוק, מתוק שאי אפשר לתאר. ומי שילמד אותו בפנים ייהנה עוד יותר, כי הוא ממש מפרט ויורד ככה מילה מילה, עובד על כל מילה עד הסוף. כן, די טעמנו את זה, אבל יש פעם הרחבה. ובעצם רבנו בחיי אמרנו, תקשיבו, זה לא שתם שמות, זה 10 הספירות בהם, 10 מאמרות שבהם נברא העולם. כלומר, השמות האלה גם היו עם כוונות, עניינים רוחניים מאוד גדולים. סיחון הופך לעבודה זרה, בני ראובן וגד הופכים את זה לשמות של 10 מאמרות. יש פה מלחמת שמות. אבל אנחנו עדיין שואלים, מה העניין הכל כך גדול בשמות האלה? ואנחנו רואים שאברהם קורא שמות, יעקב קורא שמות, יהושע קורא בשמות למקומות. תראו איתי יחד מה קורה. בראשית ב' תחילת התורה, וייצר השם אלוקים כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, אחרי שהקדוש ברוך הוא יוצר את כל החיות ואת כל העופות, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו. כלומר, שהוא נותן לאדם הראשון לקרוא שמות לכל החיות והעופות. לראות מה יקרא לו. זה מאוד מעניין שהוא נותן לאדם לקרוא שמות. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. מה זה הוא שמו? כל מה שהאדם קורא לו, כך וכך, אריה, זה השם שלו. מה רוצים? אפשר להגיד שזה קיבל תוקף אלוקי. אבל אומר לנו רבנו בחיי שמה, והאותיות שצרף בשמותיהן, הכל לפי טבעיהן ומידותיהן. אנחנו היום משתדלים לא להמציא שמות. למה? אנחנו לא מבינים גדולים. כשהם נתנו שמות, הם ידעו מה הם עושים. אז לדוגמה, האדם הראשון, כשהוא קורא לחיה מסוימת בשם מסוים, זה לא סתם, הוא ידע לצרף אותיות שיהיו על פי העומק של החיות, של הטבע, של החיה הזאת, של העוף הזה. ורבנו בחיי נותן לנו דוגמה. שמות מושכלות, הוא אומר. הכיר בחוכמתו טבע אריה, שהוא גיבור גדול, הוא מלך שבחיות, עד שהנביאים המשילו בו, באריה, את השם יתברך. ואלה שמו אריה. למה? מפני שאותיות אריה רוחניות. כי האלף והה' והיוד, כן? יהה, יוד, ה' ואלף, כן? אין אותיות השם יתברך, שם אהיה, נכון? אז אלף, ה' ויוד, זה שם השם. ואריה איש פירושו רוח. אז אריה זה כמו להגיד רוח אקיה, רוח השם. וכן נשר, הוא ממשיך הלאה, עובר גם על הנשר, ומראה איך האותיות האלה מבטאות את טבעה של החיה. אז לכן כשהתורה אומרת הוא שמו, מה היא בעצם אומרת? מה התורה מתכוונת כשהיא אומרת הוא שמו? בעצם התורה אומרת, כשהאדם הראשון קורא שמות, הוא לא המציא שמות. הוא הסתכל מה המהות הרוחנית של החיה הזאת, ולפי זה נתן לה את השם שלה. השם הוא שלה עוד לפני שהוא קרא לה ככה. השם הוא לפי המהות שלה. גילוי העצם, כמו שהרב ציודה אומר, זה התגלות השמות, זה התגלות העצם. התגלות הדבר זה יצא שמו למרחוק. גילוי של הדבר. אז זה שיעור לפרשת שמות. יש כבר עסקנו בזה כבדומני שם. אבל בכל אופן, לפי זה בואו נחזור אחורה. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה. בהר השם יראה. זה לא השם יראה, הוא ימציא לזה שם. אומר המקום הזה, מה העניין שלו? השם יראה. כשיעקב אבינו קורא ויקרא את שם המקום ההוא בתל, הוא לא ממציא שם. אומר המקום הזה, המהות שלו, העניין שלו, האור שמאיר בו, בית אל. זה העניין של המקום הזה. אתם מבינים? אז לפי זה, אם אנחנו הולכים לקריאת שמות, זה אומר שצריך לדעת, להתבונן לעומק המהות של המקום, לעומק האור שמאיר באותו מקום. עכשיו זה מאוד מעניין, כי לכאורה רש"י אמר לנו שיש עוד ראש, לא רק לפי עומק מהות המקום, אלא גם אם הכובש שכבש את המקום ובנה את המקום, קוראים את זה על שמו. כמו יאיר, חוות יאיר, לא היה לו ילדים, קרא את המקום על שמו. זה גם טוב. זה גם טוב, למה? כי מי שזכה לכבוש מקום, כמו שאומר בספר ערבי נחל, מביא אותו רב אברהם זצ"ל, מוזכר בספר מורשה שלו הראשון, ערבי נחל אומר שעתניאל בן קנז כבש את קריית ספר, כי הוא בהלכות שהוא חידש, הן היו מכוונות אל מול אדמת קריית ספר. מול כל חלק בנשמות ישראל יש חלק בתורה וחלק בארץ ישראל. אז הוא, כיוון שהוא למד את החלק הזה בתורה, יכל לכבוש את החלק הזה בארץ ישראל שנקרא קריאת ספר. אז בספי זה, חוות יאיר זה לא מקרי שיאיר כבש את חוות יאיר וקרא לה בשמו. הוא קרא לה בשמו כי נשמתו הייתה מחוברת למקום הזה, והשם שלו, יאיר, זה השם של המקום. אבל לעומת זאת נובח, זאת הייתה סתם נביחה. זה היה כלפי חוץ, זה היה חיקוי, זה לא היה אמיתי, אז השם לא התקיים. עכשיו זה יוצא מתוק מדבש. נכון או לא? איפה החיוכים, רבותיי? כלומר, קריאת שם זה בעצם גילוי המהות של המקום. כן? גילוי המהות של המקום. אבל לפי זה, קריאת השם היא רק גילוי, גילוי של מה שיש במקום. אבל הגמרא בברכות, תראו איתי ביחד מקור וב, הגמרא בברכות זין עמוד ב' אומרת, גמרא מפורסמת, מנהלן דשמה גרים, מנהי לנו שהשם הוא לא רק סתם קראנו שם, אלא השם של האדם, השם של המקום גורם, משפיע. זה כוח משפיע, שיש לשם כוח משפיע. אמר רבי אליעזר, דאמר קרא, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות, אלא שמות. אשר שם שמות בארץ. יש פה עמקות, רבותיי, שאי אפשר לתאר. אני ארמוז לה כבר עכשיו, וקצת יותר נבין בהמשך. אני מזכיר לכם שכשלמדנו על וישם לך שלום, למדנו שהביטוי שם מבטא את האינסוף. והיום גם ראיתי מקור לכך שזה מובא בספר הבהיר כמדומני, כי בכל שכשאומרים שם, זה מובא גם בגרא, שם כאילו ביטוי לאינסוף. למה? כי זה תמיד שם, תמיד רחוק ממך, שם. לכן שמיים, שם, 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 בריבוי, שמיים, כן? אז עכשיו, אשר שם, שמות בארץ. מה פירוש? הוא שם הרבה שם בארץ. אל תקרי שמות אל השמות. מה זה אל תקרי? אל תקרי זה לא שינוי נוסח, אלא מביא הרב ממון משם הגרא בספר שלו על הגרא, שאל תקרי, כמו נגיד, אל תקרי בנייך, אלא בונייך. זה לא שמשנים את המילה של הפסוק, אלא כשאתה אומר בנייך, אתה יודע מה רמוז במילה הזאת? בונייך. זה המשמעות של עומק המילה. הליכות עולם לא, אל תקרי הליכות, אלא הלכות. כשאתה אומר הליכות, מה ההליכות הנכונות של האדם? הלכות. זה מה שרמוז במילה. אז כשאומרים פה, אל תקרי שמות, אלא שמות. כלומר שהשמות הן בעצם מחוברות אל מה? אל הגילוי של השמים, של השם, שם, שם, של האין סוף. וזה בעצם שם. אז לפי זה השם גורם. למה השם גורם? משום שהשם הוא משיכת אור מן האין סוף. איך, למה, כמה? כביכול כבר נתתי לכם את התשובה הגדולה, אבל למעשה היא בלי הכנה. אז בואו נלך קצת קדימה ונבין את הדברים באופן יסודי יותר. אבל קודם כל אנחנו רואים פה שקריאת שם זה לא רק לגלות מה מהות המקום, אלא בשם יש, זה גורם, זה משפיע. זה כוחיות. איך? איך זה כוחיות? איך? למה זה כוחיות? צריך להבין את זה. אז תראו, אני למעשה לא הולך לתת פה שיעור בקבלה, אבל טעימה קטנה, מה שהרב קורא, מרן הרב זצל קורא, מחשבות נאצלות שמקורן ברזי תורה. אנחנו לא ממש רזי תורה, מקורן ברזי תורה. מורידים את הדברים ככה להבנה מדרשית. אז בואו נראה ביחד את תחילת ספר אוצרות חיים. כן? שזה בעצם ספר של הארי הקדוש. במקור זין. אוצרות חיים, ממש תחילת אוצרות חיים. וכשעלה ברצונו, אני בדילוגים כמובן, להציל הנאצלים, להיקרא רחום וחנון. עכשיו, איך אפשר להיקרא? אי אפשר להיקרא. למה? אם הכל אין סוף ואין שום דבר מבחוץ לו, אז מי יקרא לך? מי יקרא לך? כדי להיקרא צריך הסתרה, העלם, ואז מי שמעבר להעלם יכול לקרוא לך. אז לכן צריך נבראים. אז כדי להיקרא רחום וחנון, כלומר שיהיה כביכול מי שעומד מעבר להעלמה וקורא לך, אבל בשביל זה כביכול הוא בורא את העולם. זה, האמת היא, אני לא אכנס עכשיו, אבל גם עלי שמסביר, זה לא שבאמת לזה נברא העולם, את הטעם עצמו רק הוא יודע, אלא זה המבנה של העולם. בכל אופן, אנחנו רואים ממילא בבראשית י' ב' ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, ויראה השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אחר כך אברהם אבינו ממשיך משכם, ששם התבשר פעם ראשונה על ירושת הארץ, ויעתק משם ההרה, ויקרא בשם השם. אברהם אבינו בעצם מממש את המטרה של העולם, מטרת העולם. תוכן העולם היא להיקרא רחום וחנון, שנקרא לו ונמשוך את האור מעבר להעלמה אלינו. עוד פעם, עכשיו שימו לב, כי זה דבר קדוש מאוד. ואני מרשה הפעם, כמו שאומרים, אם לא מבינים, תעצרו אותי, תגידו לי, לא הבן, אני אחזור שוב. אבל תנו קודם רגע אחד להסביר. קדוש ברוך הוא אינסוף בלתי נתפס, ממלא את הכל. ואז קדוש ברוך הוא כביכול בא, בורא עולם, איזשהו צמצום ובורא עולם. כשהוא בורא עולם, מה התוכן של העולם הזה? יצירת העלמה, ונבראים מעבר להעלמה, והנבראים צריכים למשוך את האור מבעד למסכים, למשוך את האור מן האינסוף אליהם. וזה האופי של העולם. איך עושים את זה? על ידי קריאה בשם השם. זה מה שעושה אברהם אבינו. קורא בשם השם. ויקרא אל משה. אומר לנו שם רש"י לשון של חביבות, כאדם הקורא לחברו. קריאה זה חביבות, זה אהבה. אז כלומר, כשאתה קורא בשם השם, אתה כאילו פונה אל האינסוף. ואתה אומר לו, אתה נעלם, אתה בלתי נתפס, רחם עליי, תעזור לי, תכנון אותי. והקריאה עצמה, רבותיי, היא פתיחת צינור השפע, שמוריד את האור מן האינסוף שמעבר להעלמה, אל הנבראים שמאחורי העלמה, וזה הנחת הכי גדולה לפניו יתברך, לקרוא בשם השם. ולכן אברהם אבינו מתחיל לקרוא בשם השם. קריאת שמות. בדוגמה הזאת של בני גד ובני ראובן, בעבר הירדן, הם אומרים לו, אומר שם רבנו בחיי, אם אנחנו נעזוב פה, יחזרו עובדי עבודה זרה, יסתמו את הצנרת מחדש, כבשנו פה, אשר היכה השם לפני עדת ישראל, זה לא היה כיבוש סתם, זה היה כיבוש ניסי, מדהים, אי אפשר לעזוב את המקומות האלה שיחזרו לעבודה זרה, אנחנו נשאר פה, ולכן הם אומרים לו, התארות ודיוון, מתחילים למנות לו את הספירות, מתחילים למנות לו 10 מאמרות, אומרים לו, האור פה נפתח, אור בראשית מאיר פה, מה אתה רוצה, שיחזור עכשיו לידיים של מחבלים או של עובדי עבודה זרה, זה מה שאתה רוצה, האור כבר מאיר פה, לסתום אורות, לראות רוצחים שולטים, מה אתה רוצה לראות? לכן הם אומרים לו, אתרות ודיוון ויעזר ונצח ועוד ותפארת וגבורה ובינה וחוכמה, מה אתה רוצה? שהאור הזה ילך לעובדי רחמנא ליצלן, לא רוצה להגיד דברים קשים מדי, לכל מיני אנשים שוגעים עם כל מיני דעות עקומות שיצא משלטון השכינה, זה מה שאתה רוצה? שתי מדינות לשני עמים, זה מה שאתה רוצה? אז הם עונים לו 10 מאמרות. אומרים לו, האור הקדוש הזה, אתה רוצה לתת אותו עכשיו חזרה? השכינה חזרה למקומה. איך אתה יכול בכלל דבר כזה? עכשיו, בהתחלה, לא הבין אותם, כי מקנה רע ועל עבדי חצון ומקנה, כנראה גם שילבו כל מיני אמירות גשמיות, צריך להבין למה, לא ניכנס, יש על זה הרבה שיעורים טובים שנאמרו עוד לפניי, למה, מה העניין? אבל בסופו של דבר מתגלה הסוד הגדול, שכוונתם הייתה טהורה. והם רצו שהמקומות האלה ימשיכו ויתייחדו ויתחברו עם הבורא, ושלא יחזור לחול שם שם עבודה זרה. ותדעו לכם שבעניין ארץ ישראל, כל מי שלא בשם ישראל יכונה, זה בחינת עבודה זרה. למה? כי לגבי תורה ומצוות של ישראל, כל עבודה אחרת היא זרה. אתה לא צריך להיות עובד עבודה זרה בהגדרה של הרמב״ם, כדי שכשאתה שולט בארץ ישראל, חלילה, 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 עבודה זרה שולטת. מספיק שיצאת מגבול תורת ישראל, אתה כבר בעבודה זרה. זה לא תורת ישראל עכשיו, השכינה לא שולטת, זה חורבן. זה חורבן. ואני לא אריך עכשיו, כאמור בסימן תפקוף סמך א', המשנה ברורה שם מביא, שמה שקובע אם זה תקומה או לא תקומה, זה רק נקודה אחת. מי שולט? לא מי יושב ומי גר, ואם יש גגות אדומים, שיהיו מיליון ערבים, אבל אם שולט, עם ישראל, השכינה שם. ושיהיו מיליון יהודים עם גגות אדומים ויפים, אבל אם שולט, עם אחר, השכינה לא שם. זה לא שם, נמצאת שם בפוטנציאל, אבל זה חורבן. זה אי התגלות שכינה. נחזור לענייננו. אז זה בעצם יוצא שהקריאה בשם השם היא כמו לעבור את המסכים, את המחיצות, ולמשוך מן האינסוף, מבעד למסך את האור שירד לכאן למטה. וזה בעצם קריאה בשם השם, זה מה שאברהם אבינו עושה. ותראו כמה יפה. איפה מופיע הקריאה בשם השם? מיד אחרי שהוא מתבשר לזרחה אתן את הארץ הזאת. נכון? בואו נקרא את זה בלשון הפסוק בפנים. שאברהם מגיע לאלון מורנו, רבותיי, מי רוצה לעזור לי באיזה סעיף זה? במקור זין. כי זה בפנים קצת. כשכתוב, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, אז מיד אחרי זה, ויעתק משם הארה, ויקרא בשם השם. אברהם אבינו מבין, נתת לי את ארץ ישראל? למה נתת לי את ארץ ישראל? למה? נדלן? מקלט לאומה מוכה? זה, בשביל זה אנחנו פה? שלום וביטחון? בוא נעבור למנהטן. למה פה? בשביל מה באנו לפה? באנו לפה לקרוא בשם השם לטובת כל היקום, כל ההוויה, כל אומות העולם. למשוך את האור מן האינסוף לתוך המציאות הארצית. אבל שימו לב, נכון מתוק? זה עוד לא הגענו לשיא העומק של הדברים. תראו איתי ביחד את הלשם שבו ואחלם המקור חט. עכשיו, אני מודה שאנחנו עכשיו הולכים לנסוק עוד יותר אל על, אבל רבותיי, לא לפחד. לא לפחד. תהיו איתי ואנחנו נעשה מזה במקום איזה קבלה נסתרת, ניקח את זה למקום של הדרש. אז תראו איתי ביחד. מקור חט, לשם שבו ואחלם, השער א' פרק ו'. אומר, הלשם שבו ואחלם, הסברה מאוד יסודית, שכדי באמת להבין אותה צריך עריכות, אנחנו רק נטעם ממנה. כל השמות הקדושים כולם, וכל התורה כולה, שהיא כולה שמו יתברך, הרי כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כל עוד ועוד, כל מילה ומילה, גם אם כתוב וידבר, גם אם כתוב ויאמר, כל מילה ומילה, הכל זה שמות. אז אומר, כל השמות הקדושים כולם וכל התורה כולה שהיא כולה שמו יתברך, והם כולם דיוקן גילויו ממש, אשר נתגלה בהם אמיתתו הנעלמה עצמו, על ידי האצילותים כל זה. הנה אור קדושתו עצמו השורה בהם אשר על ידו נעשים הם לדיוקנו, הנה נשאר אלינו עדיין נעלם בתכלית האלם, כמו זולת גילויו, בכל מה שנתגלה בהם אלינו, ולפי השגתנו. רק בגזירה שכך אמר לנו וכך ציווה לנו, כמו שאמר יתברך שמו, זה שמי וזה זכרי, וכן ציווה לנו, כמו שכתוב בפרשת תבוא, ליראה את השם הנכבד ואליו הוא כל העבודה. אני רואה שהציטוט שהבאתי לא מספיק כדי להבין. אז אני אסביר את הדברים טיפה יותר בהרחבה, ובמקומות אחרים בלשם מוסבר קצת יותר, כנראה נסביר את זה בעל פה. תראו, מה זה בעצם שמות? איך אפשר לקרוא בשם לקדוש ברוך הוא? מה, אתה מצמצם אותו? אין סוף ברוך הוא. אם אתה קורא בשם, סימן שאתה מבין את מהות הדבר. כמו שהאדם הראשון הבין את מהות החיה, את מהות האריה, קרא לאריה. אתה יכול להכניס לתוך גבולות, לתוך הגדרה, את הקדוש ברוך הוא? אי אפשר. אז איך קוראים שמות? איך קוראים שמות? וזה מה שאומר פה הלשם. גם כשאתה קורא לו שמות, אמיתתו הנעלמה נשארת תמיד נעלמת. אז מה זה השמות? אז איך אתה קורא שמות? שמות זה הגשמה. שמות זה צמצום. איך אתה קורא לו אפילו י' כו'קה? זה אותיות, גבוליות. איך אתה מצמצם אינסוף לתוך שמות? מה זה הדבר הזה? אמר לנו רבי יהודה הלוי כבר בספר כוזרי, אם אתה מצמצם את הקדוש ברוך הוא בהמצאה שלך, אתה כופר. זה מעשה העגל. המציאו המצאה. הם לא רצו במקום השם, אלא כאילו השם מצטמצם לעגל. השיח את העגל. אבל אם אתה מצמצם במקום שהקדוש ברוך הוא קבע את הצמצום, אז הוא קבע שהוא מצטמצם לתוך המקום הזה. ולכן השמות הקדושים שנמצאים בתורה, הם בעצם גילוי אלוקותו יתברך, בשמות האלה, איך יכול להיות? הרי זה רק שמות, רק אותיות, ככה הוא ציווה לנו. ככה הוא ציווה לנו, וזה מה שאומר על השם, שכך אמר לנו וכך ציווה לנו, כמו שאמר הוא יתברך שמו, זה שמי וזה זכרי. הוא אומר, זה שמי. וזה זכרי, לשון של השפעה, של שפע, כן? וכן ציווה לנו, כמו שזו פרשת תבוא, ליראה את השם הנכבד, ואליו הוא כל העבודה. אבל מה? יש באורות הקודש חלק ב' פסקה שנקראת חיי האותיות, שהרב קוק מזהיר. אומר, מצד אחד, השמות באים לגלות לנו אור בהמצאה אלוקית. זה המצאה אלוקית, זה פלא. לא מובן איך, הרי שם זה דבר מצומצם, והקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, משרה עליו את כביכול אור שבא מאיפה מהבלתי נתפס, כן? אז הוא משרה את אורו בשמות האלה. אז לכן אתה צריך להתפלל בשמות האלה, לכוון בשמות האלה, כן? זה דבר, זה תופעה פלאית. וזאת המתנה של השמות. עכשיו שימו לב, אבל אם בעצם השמות האלה הם רק אותיות, אז אומר הרב קוק, מצד אחד השמות מבטאים את הבלתי נתפס לתוך משהו שאתה כן יכול לאחוז בו. למה? השם ציווה, עשה איתנו חסד, כדי שנוכל להתקרב למשהו בלתי נתפס, נתן לנו את שמותיו יתברך. אבל אומר, מצד שני, הוא אומר, אם מישהו יתייחס לשמות, כמו איזה, אתה יודע, כמו אותיות, זהו, אותיות, שמות, שלום, ולא יכוון באותיות האלה לחיות השוכנת בתוכם, אז גם זה לא שווה הרבה, הוא שם נכנס יותר בעמקות, אני לא נכנס, כן? אבל זה לא זה. כלומר, כשאתה מתפלל, ואתה אומר, ברוך אתה השם, ואתה רואה מולך ארבע אותיות, י' כ' ו' כ', או שילוב, הוויה ועדנות. אתה מסתכל על האותיות ואומר לעצמך, אני עכשיו עושה את זה כאין שיעור, כן? כלומר, ברוך אתה השם, ואתה אומר ככה, אותיות י' כ' ו' כ', הן בעצם אותיות, אבל הקדוש ברוך הוא ייחד שמו באותיות האלה, ולכן כשאני מכוון באותיות האלה, יש חיות בתוך האותיות האלה, שהיא למעלה מהשגתי, ועל ידי שאני מסתכל באותיות האלה, האור שהוא מעל השגתי, מעל תפיסתי, יורד אליי ומחיה אותי. כמה יפה שהרב הנזיר קרא לפסקה, חיי האותיות. יש אותיות ויש בהם חיות. למה? כי האדם הוא רק אדם ויש לו רק שכל, אז איך יוכל לגשת לאינסוף? לא יכול. ברא הקדוש ברוך הוא והמציא המצאה, ברא בריאה. ותראו כמה עכשיו יפה דברי רבי אליעזר בגמרא בברכות, שהוא מביא את הפסוק, לכו חזו, קודם כל לשון של חיזיון, שמתם לב? תחזה של הזוהר, בואו ראה, לשון של ראייה פנימית, לכו חזו, מפעלות השם. איך הקדוש ברוך הוא, מה כלי הפעולה שלו? איך הוא פועל את העולם? איך הוא בורא אותו? איך הוא משפיע בעולם? איך הוא חוזה? איך הוא עושה את זה? אשר שם, ולמדנו בויישם לך שלום, שאת שם הופכים לסם, זה צמצום, אבל לא נעריך עכשיו, אשר שם שמות. את השם, את השמים, את השם, האינסוף, הוא שם אותו, ויישם, זוכרים? צמצם אותו, אשר שם שמות. בארץ, אל תקרי שמות, אלא שמות. איך הוא צמצם? על ידי שמות. ולכן, מרכז עבודת השם זה השמות הקדושים. כשאתה מתפלל, אתה צריך להשתדל שיהיה לך ביד סידור, והיום ברוך השם יש גם סידורים, גם בנוסח אשכנז, שלא כל כך נכנסו עניינים קבליים, יש היום סידורים גם בנוסח אשכנזי, עם שמות י' כ-ו' כלפחות, שאתה יכול לראות מול העיניים, כשאתה מתפלל ברוך אתה השם, לראות מול העיניים את האותיות האלה. אבל לזכור שיש חיות בלתי נתפסת לאותיות, ואנחנו באותיות מכוונים שיעיר אלינו האור, אותו אור הבלתי נתפס על ידי האותיות. אז מכל מקום יוצא עכשיו, רבותיי, שאנחנו במקום, מה שנקרא, חדש לגמרי. כלומר, אם בהתחלה אמרנו שקריאת שם, כי זה מהות המקום, זה מהות הדבר. נכון? ולכן אפשר גם על פי זה להסביר, ויקראו בשמות את שמות הערים, מה פירוש? זה המהות של העיר הזאת. אני קורא בשם למהות שכבר נמצאת, לא המצאתי. כן? אז בכל אופן, זה ההבנה אחת. אחר כך אמרנו, אבל השם גורם, הנה על דשמה גרים. רבי אליעזר הביא את הפסוק, ואז אמרנו, השם גורם, וראינו בעצם באוצרות חיים, שהקריאה, קריאה לקדוש ברוך הוא בשמות, הקריאה הזאת היא בעצם מורידה את האור מהבלתי נתפס אל הנתפס, מאחורי האלם, בשמי שמיים, אל המציאות הארצית, כן? ואחר כך המשכנו ללשם, וכאן כבר הגענו להבנה מדהימה, שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר, איך ירד האור? מהאין סוף? את בני אדם למטה, אוכלים, שותים, הולכים לעבודה, איך בשר ודם פה למטה, איך יכול להתחבר, הקדוש ברוך הוא, אש אוכלה, איך אפשר להתקרב? מה עשה הקדוש ברוך הוא? המציא את הדבר הזה שנקרא שמות. השם זה בעצם צמצום שלתוכו הכניס את מה שאתה לא תופס, אתה מכוון בשם, והאור בברכה שאתה מברך, בתפילה שאתה מתפלל, יורד אליך בלי שתבין. על ידי מה? על ידי שאתה מכוון במה שאתה כן מבין. זה פטנט. כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי כל התורה כולה מה היא? אתה לומד תורה במה שאתה כן מבין, הלכות שבת, הלכות שחיטה, הלכות עבודה זרה, הלכות קדושת הבית וכו'. אתה לומד הלכות שאתה כן מבין, ובתוך ההלכות האלה שוכן אור האינסוף שאתה לא משיג. וכשאתה עסוק בתורה, האור נכנס תוכחה ומאיר את הנשמה שלך. ומתוך הנשמה כבר מאיר את כל שאר מערכות הגוף, את כל החיים ואת הכל. זה בעצם המנגנון הפלאי הזה של אפשרות החיבור בין האדם בשר ודם, לבין מה שמעבר לאלם, לבין האינסוף. ולכן ממילא השמות שאנחנו רואים כאן, שכל השמות שהם הזכירו, זה לא סתם. זה כדי למשוך את האור מן האינסוף למציאות פה למטה. ולכן הם עוברים איתו עם השמות של כל עשרת הספירות. עכשיו תראו רבותיי, אני רוצה עוד קצת להביא עוד שניים שלושה דברים, הזמן קצר. אז עכשיו בבקשה מכם, תחזיקו ראש ונספיק את זה, כי הדברים הם מתוקים בצורה שאי אפשר לתאר. מה זה מוסבות שם? מוסבות שם, רבותיי. אז לכאורה אמרנו, מה החליפו להם את השם? אבל עכשיו, רבותיי, אחרי הלימוד הזה, אני מודיע לכם, תכינו את עצמכם, מי שיש לו בעיות סוכר, שיזהר עכשיו. אומר בשמות כ"ח, מקור ת', מעשה חרש אבן, פיתוחי חותם, תפתח את שתי האבנים, שתי אבני השואם שהיו על כתפי אהרון הכהן, תפתח את שתי האבנים, על שמות בני ישראל, מוסבות. משבצות זהב, מוסבות משבצות זהב, תעשה אותם. מה זה מוסבות? מה, הסבו אותם? לא, לא. אז מה זה מוסבות משבצות? אומר רשי, לא כתבתי פה איזה רשי, מרוב זריזות. אומר רשי, מוקפות האבנים במשבצות זהב, מוקפות האבנים במשבצות זהב, שעושה מושב האבן בזהב כמין גומה, מין מושב, תושבת, כלי לקבל את האבן, למידת האבן, ומשקיעה את האבן בתוך המשבצות, בתוך הגומה הזאת. נמצאת המשבצת, סובבת את האבן סביב ומחבר המשבצות בכתפות האפוד. כלומר, יש את האפוד, יש את המשבצת, וזה מוסבות, זה כאילו תושבת שבתוכה יושבת האבן. הבנתם? מוסבות שם. נבואו ועון זה החוכמה ובינה הנסתרות. מוסבות שם. מה פירוש? השם הוא כמו תושבת שבתוך השם יושבות החוכמה והבינה הנסתרות בתושבת, במשבצת זהב, והמשבצת זהב, השם הזה, הוא מחובר אל האפוד, אל הלבוש הארצי, פה למטה. כלומר, שהשמות הם כמו תושבת לאור השם, שישכון בארץ. איך? מוסבות שם, כמו מוסבות, משבצות זהב. האבנים מוסבות בתושבת כזאת שמקיפה אותם, והם יושבים בתוכה כמו כלי לאור. אותו דבר, אור השם בתוך הכלי. ומה הכלי? השמות, האותיות. הם הכלי שבתוכו יושב האור, וזה מוסבות שם. לסיום רבותיי, נשאר לנו להבין את נושא השניים מקרא ואחד תרגום. והדברים הם מאוד, יש לנו עוד שתי פסקאות ברב קוק ולא נספיק. אז לכן אנחנו נעשה ככה, אני אקח תאימה ממקור י' וניכנס למקור י' א'. אומר הרב קוק, משבצות, עוד פעם, זה התושבת הזאת. לא עכשיו, אחר כך נסביר קצת יותר. אומר הרב במקור י' אורות הקודש חלק א', עמוד כ"ח. רזים, מי שלומד רזי תורה, צריכים להיות מוסברים ומובנים על ידי רזים דווקא. למה? ולא על ידי דברים גלויים. כלומר, אל תהפוך לסודות תורה, מושגים של סודות תורה, מי שלומד קבלה ממש, לא כמו שאנחנו עושים, מושכים משם הבנות. אלא מי שלומד ממש רזי תורה, צריך לדבר בשפה של רזי תורה. זהו. למה? למה לא לתרגם, כמו שניים מקרא ואחד תרגום? למה לא לתרגם? ומפה יצא לנו הסוד מה זה תרגום. אומר הרב, וזוהי השיטה הטבעית של גילויי האמיתיות, שהיא נעלה בעין ארוך משיטת התרגום, שהוא בגימטריה תרדמה. תרגום, גימטריה תרדמה. אז מה זה תרגום? לקחת דבר, להפוך אותו למשהו קטן יותר, מצומצם יותר, שניתן להשגה. זה נקרא תרגום. אז שאתה לומד סודות התורה ממש, קבלה ממש, שם אל תעשה תרגום. תלמד בשפה של הקבלה עצמה. דווקא נעלם בנעלם מתבהר, וריבוי סעיפי התולוע כל אחד מאיר על חברו, ותעלומה יוציא אור, ואני לא אמשיך, נדלק פה על הסיומת של הפסקה, מי שרוצה יקרא בפנים. בכל אופן, מה יצא לפי זה? אז מה זה תרגום? תרגום זה לקחת אור גדול, לצמצם אותו, להרדים אותו במובן מסוים. כלומר, הוא לא באותה עוצמה כמו שהוא באורו ממש, אלא אתה עושה לו תרגום, זה תרדמה, זה מוציא ממנו קצת תאורות כדי שאפשר יהיה לתפוס אותו, נכון? אז תרגום זה בעצם שמות, רבותיי. שם עושה עבודת תרגום לאור האינסוף. אור האינסוף יורד למטה, איזושהי רמה של תרדמה, של צמצום על ידי השמות, שמתרגמים בעצם, מתרגמים את אור אינסוף אלינו פה למטה. אז שם יש בו איזושהי בחינה של תרגום, להוריד למטה, להוריד לארץ. לפי זה רבותיי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. מה זה פרשיותיו? לפרש זה לגלות. עם הציבור, כל העניינים שאתה, בעניינים הפרטיים שלך, אתה עסוק בהם, שהם יהיו עניינים של לפרש ולגלות את מה שהציבור צריך, את מה שהציבור עסוק. לעולם ישלים אדם פרשיותיו שלו האישיות עם הפרשיות של הציבור, עם הפירוש ועם הגילוי של הציבור. ולכן הוא אומר, שניים מקרא ואחד תרגום. שניים מקרא למה? תכף נראה ואחד תרגום. את זה תכף נראה למה בפסקה הבאה ברב. ואפילו אתרות ודיוון. למה? הרי אין להם תרגום, אומר רשי. כן, גם הדברים שנראים לך, שהם לכאורה פשוטים, אז זה פשוט. תתרגם, תתרגם, מה פירוש תתרגם? תוריד אותם לארץ, תסביר אותם, תביא אותם לידי ביטוי, תביא אותם לידי גילוי מעשי, תתרגם הכל. כי תרגום זה לא רק עניין של משהו ארמי, אתה לא יודע את השפה. תרגום זה פעולה. אתה עכשיו מתרגם את האור, פירושו של דבר שאתה אמנם קצת מרדים אותו, מצמצם אותו לפי יכולת הקיבול של המקבלים, אבל אתה מוריד אותו לארץ. שמה גרים, השם גורם ומשפיע. אז לכן אומרים לך, תתרגם גם אתרות ודיוון. גם שמות שלכאורה הם עצמם תרגום, ובחלק התחתון שלהם, נו, מלכות, מה יש לתרגם? גם את זה תתרגם. למה? כי אפילו שכינה, שלכאורה כבר יורדת לנבראים, זה הנשמות שלנו, גם את זה צריך לפעול, לעשות, לממש, לא לבוא ולהגיד, תשמע, אני גאון בקבלה, אני יודע מה, אדוני, אתה הולך ברחוב, רוב האנשים שאתה רואה לא יודעים כלום ביהדות. יש המון אנשים היום במדינת ישראל, בורות, שאי אפשר תאר. לא יודעים מה זה פרשת שבוע, לא יודעים מה זה המילים האלה. אני מודיע לכם, לא מגזים. ישבתי כעשור מול ילדים שגדלים בבתי ספר שלא מלמדים יהדות, ואני אומר להם, שלום ילדים, ככה לבר מצווה, גיל 12-13, לא תגידו קטנטנים. מי יודע מה זה פרשת שבוע? שקט, שקט. 10 שנים אפילו יותר לימדתי. שקט, לא יודעים מה זה צמד המילים בפרשת שבוע, פותח איתם חומש, לא ראו בחיים שלהם. הכתב הגדול זה החומש, פה זה אונקל, מה זה? אבנקל והזה, מה זה אונקל וזה? לא יודעים כלום. רשי, מי זה היה? מה זה הכתב הזה? פעם ראשונה בגיל 12, בגיל 13, פותחים חומש. במדינת ישראל של היום. אז אין פלא, לאן מגיעים? כל מיני מקומות. לכן אומרים לך, אדוני, לתרגם גם אתרות ודיוון. לתרגם גם את הדברים הפשוטים. אתה, העבודה שלך היא להשפיע, לא רק להסביר במובן של זה בעברית, תהפוך לארמית, שפת העם, אלא תתרגם, זה השפעה. אתה עכשיו משפיע, אתה מוריד את הדברים לארץ. רבותיי, לסיום ממש בזריזות במקור י' קובץ ה' פסקה ר' ג', הרב אומר שאנשים ששקועים בציור של קדמות העולם, קדמות החומר, שהם חושבים שהחומר שולט על הכל, זה בא מהדמיונות שלהם. אני אתרגם את זה ישר לעברית, את דברי הרב, וזה מוריד את האדם ברגע שהוא חושב שהחומר, הגוף, פרגמטי, זה העיקר, זה מוריד אותו למקום מושחת. וממשיך רב ואומר, ואז הוא נדחה עם מעט ועם הרבה מנתיב האורה העליונה, האור לא פועל עליו. כי הוא הפך את הכל, חומר, זה השורש של הכל. העיקר זה כסף, שליטה, גשמיות, כן? וכל ההרגשה הפנימית, הכל נעלם. עכשיו, הוא הופך את ההרגשה, הרגשות שלו, להיות הם העיקר. גם אם הוא עובד השם, הוא עלול להגיע למצב שהתחושות, הרגשיות שלו הם העיקר, וכל הצד ההלכתי שם אותו בצד, זה לא חשוב, העיקר שהכל נחמד ומרגישים בהרמוניה, אבל ההלכה אוסרת, אין דבר, העיקר שמרגישים באווירה ישראלית, כן, כמו ההוא שדיבר ברדיו שבוע שעבר, אומר, תראה מה זה, הבן אדם לא מצליח להבין שהמשפחה, התא המשפחתי, מעוצב היום מחדש, מה, לא יכול להבין את זה? השם ירחם. ככה אומר את זה, כן? אז השם ירחם עליו ועל כולנו. ואז אני לא אומר הרב שזה מביא להפרדת ישראל, זה מזה, וזה עושה מחלוקות גדולות בעם וכו' וכו'. ואומר הרב צריך לזכור שהמקרא צריך להיות העיקר והתרגום תפה לו. כלומר, אתה צריך להיזהר שלא כשאתה מוריד דברים לארץ, הצד הארצי ישתלט גם על הצד הרוחני. שניים מקרא ואחד תרגום. לא תרגום מעל המקרא. והתרדמה הנסוחה תוסר עד שיתגלה אור המקרא. כלומר, כשאנחנו מתרגמים ויורדים למציאות הארצית, צריך לזכור שהשורש הוא השורש המקראי השמימי, ולהשאיר את ההכרה שהשם אחד ושמו אחד, ולא להזיז כחוט השערה מההלכות, משולחן ערוך, לדעת שגם כשאני מתרגם ומסביר ומוריד את הדברים לארץ, אני לא יכול לשנות ההלכה כדי שזה יהיה פופולרי. לא פופולרי. ולא, ההלכה היא הלכה, שניים מקרא ואחד תרגום. שתזכור שהמקרא, הצד הרוחני הפנימי יותר, הוא העיקר, והתרגום שאתה מתרגם כדי לגלות את האור בארץ, הוא תפל אליו. ולכן התרגום משועבד למקרא. יחד עם זאת, גם מה שנראה כל כך מובן, את הכל צריך תרגם היום, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו. חזקו ואימצו.